שלום וברכה, שלום לכולם, שלום לכולם, והנה שבוע טוב, בוקר טוב, ואנחנו מגיעים לשיעור השבועי שלנו, השיעור בעברית כמובן, והיום, אחרי ששבוע שעבר עסקנו בנושא, מה זה ללמוד תורה, מהי ללמוד תורה, איך עושים את זה, אז היום יש בעם ישראל. אז למען האמת, כמה חלקי תורה יש בעם ישראל? יש שלושה. ואפשר להגיד את זה ככה בצורה פשוטה. יש לנו קודם כל הבדל, לפני שאנחנו נרד לספקטרום של השלושה התורות, צריך קודם כל להבין שיש הבדל גדול בין מה שנקרא תורה לבין מה שנקרא התורה. על מה אני מתכוון? יש שאלה שתמיד שואלים, האם יש הכל בתורה? האם אני יכול לדעת הכל בעולמו של הקדוש ברוך הוא בזה שאני לומד תורה? והתשובה הפשוטה מאוד היא שלא. זאת אומרת, יש הרבה דברים שקורים בעולמו של הקדוש ברוך הוא, שאני אין לי גישה אליהם. מה הכוונה? אין לי גישה אליהם. הכוונה היא פשוטה. יש דברים שהם נשגבים מבינת האדם. והרי זה הגיוני. אם התורה באה מאת השם, הקדוש ברוך הוא, בורא העולם, הוא הרבה מעבר לעולם. הוא הרבה יותר גדול והרבה יותר חזק והרבה יותר אדיר. ואין בכלל תיירים. ולכן, אם הקדוש ברוך הוא מחליט לתת תורה, בסדר? fair enough, שייתן תורה. אבל הקדוש ברוך הוא אינסופי. ולכן גודל תורתו גם אינסופית. ולכן אין שום סיכוי בעולם שאני אצליח להתחבר לגודל תורתו. מה זאת אומרת? זאת אומרת ש... המשנה במסכת אבות אומרת, משה קיבל תורה מסיני. מה זאת אומרת, משה קיבל תורה מסיני? הוא קיבל את התורה מסיני, אבל מצד שני, כתוב רק תורה. בעוד שאנחנו אומרים בתפילות בבוקר, ברוך אתה השם, נותן התורה. מה ההבדל בין תורה לבין התורה? וכך צריך להבין. האם יש הכל בתורתו של הקדוש ברוך הוא? תלוי. אם אנחנו מדברים לתורה שאנחנו קיבלנו, התשובה היא חד משמעית, לא. אין הכל בתורתו שהוא נתן לנו, שקיבלנו. שהרי ההוכחה היא פשוטה, אין לך רב אחד בעולם, שמתוך לימוד התורה שלו נהיה רופא. כל אותם הרבנים שהיו רופאים והרמב״ם בראשם, למדו רפואה. וזה מוזר, כי הרי הם ידעו את כל התורה כולה. אז אם הם ידעו את כל התורה כולה, למה היו צריכים לרפואה? הם היו צריכים להיות גם רופאים בזה שהם למדו תורה. וההוכחה עוד יותר נוקשת, שיש לך הרבה תלמידי חכמים שידעו את כל התורה כולה, שלא ידעו שום דבר ברפואה, וכשהיו חולים היו צריכים ללכת לרופא. זאת ההוכחה שכשאתה לומד תורה, אתה לא לומד רפואה. באותה מידה, אמנם יש לך כמה פעולות פשוטות בחשבון בתורה, אבל לא בגלל שאתה למדת הרבה תורה, פתאום נהיית יודע לפתור משוואה עם שתי נעלמים. זאת אומרת, זה אתה לא תמצא בתורה. זה בתוך עולמו ותחומו של הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא בתורה. עכשיו, מה זה אומר? מה הכוונה לדברים הללו? הכוונה היא פשוטה. הכוונה באה ואומרת, שמצידו של הקדוש ברוך הוא נותן הכל. הרי כתוב בגמרא שהקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא עלמא, הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. מה זה הסתכל בתורה? התורה בתוך המבנה הכללי של כל היקום. זה נכון, זה מצידו של הקדוש ברוך הוא. ושם הקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה ובורא את העולם. אבל התורה הזאת האינסופית, אמנם הקדוש ברוך הוא נותן, ברוך אתה השם, נותן התורה, אבל אנחנו מקבלים רק תורה. משה קיבל תורה מסיני, ולא קיבל התורה, מכיוון שמשה, כמה שגדול, ומשה הוא יותר גדול מכולם, אבל עדיין, משה הוא בן אדם, ולכן הוא סופי. ולכן משה הסופי לא יכול להכיל תורה אינסופית. לכן הקדוש ברוך הוא נותן התורה, זה נכון. אבל משה קיבל רק תורה. ובכלל הוא מסרה ליהושע, זאת אומרת שיש עוד אובדן, שהתורה עוברת ממשה ליהושע, אבל בואו לא ניכנס לזה היום. הכוונה היא פשוטה. התורה היא אינסופית, אבל זה תורתו של הקדוש ברוך הוא. בתורה שלנו, התורה היא בוודאי סופית. היא נותנת לנו מה שהיא אמורה לתת לנו. היא נותנת תשובות לכמה שאלות יסוד. וכאן אנחנו יכולים להגיע ולהיכנס לשאלה ששאלנו בהתחלה. זאת אומרת, מה הם שלושת המרכיבים של התורה? והרי אנחנו יודעים, שלושת המרכיבים של התורה זה תורה שברתב, תורה שבעל פה, ומה שנקרא תורתו של משיח, תורת הסוד. בואו נראה על מה נקרא. תורה שברתב, יש לה מטרה, ומה היא אותה המטרה? באמת שאלה גדולה. מי שחושב שמטרת תורה שברתב ללמד אותי מצוות והלכות, טועה טעות מרה. כי הרי אני לא לומד הלכות ומצוות מן התורה שברתב. ויש מלא דוגמאות לכך. למשל בתורה שברתב כתוב שעין תחת עין, כאשר ייתן מום באדם כן ינתן בו. והרי אני יודע שבהלכה לא כך. זאת אומרת שאני לא לומד את ההלכה מן הפסוק הזה. אלא התורה שבעל פה, מה היא? מה היא? מה המטרה של התורה שבעל פה? בגמרא במסכת ברכות נאמר שם שכשהקדוש ברוך הוא מתגלה למשה בהר סיני, הוא אומר לו, יש לי עסקת חבילה להביא לך. עלה אליי ההרה ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאור אותם. אומרים חז"ל, מה זה לוחות האבן? זה עשרת הדיברות, שהיא העדות. מה זה התורה? אומרים, זה המקרא, כי מצווה לקרות בתורה. ומה זה המצווה? זו המשנה. במילים אחרות, התורה שבעל פה מטרתה ללמד אותי הלכות. מטרתה ללמד אותי איך יהודי מתנהג ביום יום. זה תורה שבעל פה. ולכן היא נקראת משנה או מצווה. כי הרי בתורה שבעל פה אני לומד, ואיפה התורה שבעל פה כתובה? מתברר שהיא כתובה מאז שנת 200, שרבי יהודה הנשיא סידר את התורה שבעל פה וכתב אותה. אבל האמת שהתורה שבעל פה היא מתחילה בעל פה, והיא מתחילה ממשה רבנו. זאת אומרת שהתורה שבעל פה זה כל מה שעובר באומה, ממשה ועד היום, שעובר דרך הרבנים. ושם אתה לומד באמת את התורה ואת ההלכות. ושיהיה ברור, ואנחנו יודעים את זה, לא לומדים הלכה מספרים. בשום פנים ואופן. אמנם הספר הוא בא לעזרתי, והוא עוזר לי לדעת הרבה דברים, אבל כשמגיע השלב של פסיקת ההלכה, אני לא לומד בספר מה פסק ההלכה, כי הספר הוא כותב בצורה מאוד מאוד כללית. ויכול להיות שהמצב שלי הספציפי הוא לא בדיוק מה שנאמר בספר. לכן ההלכה, אתה רוצה לדעת אותה? לך לרב שלך. לך לרב שלך שמכיר אותך, שיודע לענות לשאלות שלך. שמכיר את הקונטקסט, מכיר את הנפשות הפועלות, ושם אתה לומד ההלכה. הספר זה במידה ו... יש לך שאלה, נתקלת, זה שבת, ואין לך, הרב שלך לא נמצא, ואתה לא יכול להתקשר, אז תיקח ספר, יש לך פחות סיכויים של טעות. אבל בוודאי שהתורה היא דבר שהוא חי, ולכן בוודאי שאותו מצב בסיטואציות שונות יכול להביא להלכות שונות. הנה למשל, האם מותר לרצוח? אני חושב שברור לכולם שתלוי. התשובה היא לא לא אסור, התשובה היא תלוי. מה הכוונה? אם הבן אדם לא בא לי הפרצוף שלו, אז באמת אסור. אבל אם הבן אדם בא אליי עם סכין שולה שמושלף ככה, ובא בצעקות של אללהו אכבר ומתקרב אליי עם הסכין, אז מותר לי להרוג אותו. ואם הבן אדם התחייב מיתה בבית דין, בעדים והתראה, אז הבית דין שהורג אותו הוא עושה מצווה. יוצא שבכל מצב ומצב, מהי ההלכה? זה תלוי. תלוי במי שואל, תלוי במתי הוא שואל, תלוי בהרבה הרבה דברים. ולכן כדי לדעת במקרה הספציפי שלך מהו ההלכה, תלך לרב שמכיר אותך, ושאתה תסביר לו את המקרה הספציפי, ואז הוא יוכל לענות. ושוב, זה לא שפצה, זה נתאר את המקרים הספציפיים, כי זה תלוי בן אדם. לכן תורה שבעל פה היא דבר חי שעובר מדור לדור, ומטרתו להסביר איך יהודי מתנהג בחיי היום. איך עם ישראל מתנהג? זה תורה שבעל פה. מה מטרתה של התורה שבכתב? מה עושה התורה שבכתב? תורה שבכתב יש לה מטרה אחרת לגמרי. אם תורה שבעל פה מסביר לנו מה היהודי צריך לעשות, תורה שבכתב מסביר לי מי זה היהודי בכלל. תורה שבכתב בא ואומר, מה זה עם ישראל? מי זה עם ישראל? מאיפה הוא בא? במילים אחרות, תורה שבכתב זה ספר היסטוריה. היסטוריה אלוהית, כמובן. אבל ספר היסטוריה שמסביר לי מניין בנו. זה מה שאומר הרש"י הראשון בתורה. אומר רש"י, לא הייתה התורה צריכה להתחיל בחודש הזה, בבראשית, אלא בחודש הזה לכם ראש חודשים. אומר רש"י, אם התורה זה ספר הלכה, אז באמת היינו צריכים להתחיל את התורה במצווה הראשונה. ואז הוא שואל, ולמה פתח בבראשית? כי כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. זאת אומרת, כל המטרה של התורה שבכתב, זה להסביר מי זה עם ישראל. אבל שעשה, למי צריך להסביר את זה? ליהודי? לא, עם ישראל יודע מי זה עם ישראל. אז למי אתה כן צריך להסביר? אז אומר רש"י, כי כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. שמה? שאם יאמרו העולם ויגידו ליסטים אתם שכיבשתם את ארצות שבעת העמים, הם אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, והוא נותן למי שהוא רוצה ונתן לנו. מי זה הם אומרים להם? הם זה היהודים שאומרים ללא יהודים. במילים אחרות, למי באמת ניתנה תורה שבכתב? ניתנה לנו, אבל כדי שנעביר את זה לגויים. תורה שבכתב מטרתה להסביר לעולם, לגוי, מי זה עם ישראל. ומה הברית שיש בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. יוצא שאם תורה שבעל פה היא מה שאמרנו ההלכה, איך יהודי מתנהג בחיי היום יום, תורה שבכתב מסביר לי מי זה עם ישראל. וזה עובר דרך השתלשלות היסטורית. ואני צריך כדי לדעת מי זה עם ישראל, אני צריך לדעת מי זה יעקב, ואני צריך לדעת מי זה יצחק ואברהם ושם ועבר ונוח ואדם. ולכן זה התחיל בבראשית. כדי שנדע מאיפה עם ישראל יונק את זהותו הפנימי. וזה בדיוק המטרה של מה שאמרנו תורה שבעל פה. וכמו שאמרנו, נשאר לנו עוד תורה אחת. תורת הסוד. מהי תורת הסוד? מה זה תורת הקבלה? מה זה תורת הסוד? תורת הסוד הוא השריד של ההתגלות האמיתית. זאת אומרת, תורת הסוד הוא השריד של הנבואה. סליחה. הנבואה בתחילת דרכה ניתנה לאנושות. אדם הראשון היה נביא. אבל אנחנו מאוד מהר מבינים שייחוד הנבואה מגיע לעבר. עבר, נביא היה אומרים חז"ל. הנבואה זה האפשרות להיות מחובר ישירות לקדוש ברוך הוא. כשהנבואה פוסקת, אז חייבים לתרגם את מה שהנבואה נתנה לנו בתור חיות, ומתרגמים את זה בתור הבנה אינטלקטואלית. לכן בוודאי שתורת הקבלה היא הרבה פחות חיה מן הנבואה, אבל תורת הקבלה, תורת הסוד, היא הדבר היחיד שיש בלימוד התורה שיכול לחבר אותי באמת לשורש החיים. עכשיו, תורת הסוד צריך להבין שהיא לבשה גלגולים שונים במהלך ההיסטוריה. כי תורת הסוד היא גם צריכה לענות לצרכים המיוחדים של האנושות, של האדם באותם הימים. היא באה כתגובה. ולכן אם תחילת תורת הסוד אמרנו וזה הנבואה, הנבואה באה לענות לעובדי עבודה זרה. ואחרי הנבואה ועובדי עבודה זרה, כשהנבואה מסתלקת, גם העבודה זרה מסתלקת במידת מה, ואז לגלגול הראשון של הנבואה, של תורת הסוד, הוא הגלגול של תורת רבי שמעון בר יוחאי, בספר הזוהר, שהוא ספר שמנסה לתרגם את השפה הנבואית בשפה אינטלקטואלית. המיסטיקה של ספר הזוהר יענה למיסטיקות של האימפריה הרומאית. ואז באיזשהו שלב, לא מספיק המיסטיקות, כי בני האדם אחרי 1,000 שנים של חשקה מחשבתית בימי הביניים, פתאום מתעוררים, מה שנקרא הרנסנס, פתאום מתעוררים בני האדם, וחושבים שבאמת אנחנו שייכים למשהו ענק. וזה מה שנקרא התורות הפילוסופיות של המאה ה-15, שהאדם הוא שייך, הוא גרגיר אחד בתוך עולם יקום ענק. וכדי לתרגם את זה בתורת הקבלה, אז הקדוש ברוך הוא שולח את האריזל. האריזל שמסביר לנו שאנחנו בורג אחד בתוך מכונה ענקית אינסופית. אבל של הבורג הזה יש חשיבות ומשמעות. אז העולם הלך קצת לאיבוד בקטע הסופר כללי של העולם. לכן הוא קצת חזר לעניינים. מה זאת אומרת חזר לעניינים? הוא חזר קצת לממדים שהוא יכול להכיל. ואז הגיע במאה ה-17 התורות של מה שנקרא אקזיסטנציאליזם. שמים שוב את האדם במרכז, לא את העולם במרכז, אלא את האדם במרכז. וכדי לענות לאקזיסטנציאליזם, אז הקדוש ברוך הוא שלח לעולם שלנו את תורת החסידות והבעל שם טוב, שבא ומתרגם את כל העולם הפנימי, ואת כל העולם של תורת הנבואה, מתרגם את זה לנפש הפרט. וזה מה שהחסידות בא לומר. החסידות בא להסביר לפרט איך הוא מתקשר לקדוש ברוך הוא. ובכל מיני דרכים. עד שבסוף, האדם מרגיש במאה ה-19 שלהיות מרוכז בעצמו זה לא מספיק. הוא לא יכול להגיע לעולם כולו כי זה גדול מדי, גדול עליו, אבל גם לאדם זה קטן מדי. לכן הוא מתחבר ליצור ביניים. והיצור הביניים הזה הוא הלאומיות. הנציונליזציה. הלאום. אני שייך לקבוצה יותר גדולה. ואז כדי לענות להתפתחות הזאת, הקדוש ברוך הוא שולח את הרב קוק, שמסביר לעולם כולו מהי תורת הלאומיות. אבל מה השלב הבא של תורת הסוד? הרב קוק דיבר לפני 150 שנה פחות או יותר. מהו השלב הבא? השלב הבא אפשר למצוא אותו גם ברב קוק. הרב קוק דיבר על שני דברים. הוא דיבר גם על התעלות של הלאומיות, אבל הוא גם דיבר על התעלות העולם והאדם שבתוכו. הוא מסביר את זה במאמר מדהים שנמצא באורות הקודש, שנקרא שיר מרובה. שם אומר הרב קוק שההתגדלות של התורה עובר דרך 4 חלקים, 4 שלבים של האדם. אומר, יש אנשים שחיים את החיים הפרטיים שלהם. יש ששר את שירת נפשו, זה שיר פשוט. מה שמעניין אותו זה הוא, והיחס שלו לבורא. אומר הרב, כן, אבל יש אנשים שאמרנו, לא מסתפקים באני הפרטי שלהם. והם שרים שיר כפול, שיר של האומה. אני לא רק אדם פרטי, אני מתחבר לאומה שלי. ואז יש שזה לא מספיק לו, והוא רוצה להתחבר למשהו עוד יותר גדול מהאומה, זה האנושות. זה מי ששר את שירת האדם. מי? אני לא מתחבר ללאומיות כלשהי, אני מתחבר לזהות כללית של האדם בעולם. ויש מי ששר שיר מרובה, שהוא לא מתחבר רק למין האנושי, אלא הוא מתחבר גם לכל הקוסמוס, לכל היקום, לכל ההוויה כולה. יש מישהו אגואיסט, יש מישהו לאומני, יש מישהו, איך אומרים, אומניסטי, ויש מישהו אקולוגי. מה הרב קוק, הבעיה זה כשארבע החלקים הם במלחמה אחד עם השני. כי צריך בסופו של דבר לגלות את השיר החמישית. לא את ארבע השירים שאמרנו עכשיו, אלא את השיר החמישית. ומה היא אותה השיר החמישית? שיר שמחברת בין כל חלקי החיים. זה השיר החמישית שנקראת שיר אל. יסרה אל, ישיר אל. זה שיר השירים אשר לשלומו. סדוסלה קומפר לזני. תורת הקבלה מטרתה לעבור ממצב למצב כדי להגיע בסופו של דבר לחזרת הנבואה. וכשתבוא חזרת הנבואה, אז אנחנו נהיה כבר בנויים מ-2000 שנות של אי נבואה, ו-2000 שנות של האדם יש מקום, של האומה יש מקום, של האנושות יש מקום, של העולם כולו יש מקום. וכל זה מתחבר יחד כדי להגיע לגילוי השם בעולמו. אז לכן, הקדוש ברוך הוא נתן לנו התורה, ואנחנו מקבלים תורה, אבל אנחנו בהתעלות מתמדת כדי להתחבר להתורה. וזה הגדולה שלנו. אם אתה מחבר בין תורה שבכתב, תורה שבעל פה ותורת הסוד, אתה יכול להתקדם אל גילוי, לא של התורה, כי אתה לא תגיע לשם, אבל לגילוי של תורה פלוס פלוס, של תורה שנושקת אל התורה. וזו המטרה של כל יהודי ויהודי באשר הוא, לגלות את כל חלקי התגלות התורה, כדי להתחבר לקדוש ברוך הוא בצורה שלמה ויפה. שבוע טוב וכל טוב.